תגיד את הדברים האלה לאנשים, אתה לא יודע אם אתה אומר את זה לאנשים, הוא אומר את זה לשברי כלים. בקושי אדם יכול להחזיק מעמד עם כל מה שעובר עליו. זה מסירות גדולה מאוד מאוד לתורה ולמצוות, עם ישראל היום. מה שאתה, זה קשה להגיד, אדם לא, אתה, מה אתה יכול לדבר ללוות כאלה שבורים? אבל אדם ידע שהתורה רצתה שיהיה סיפור אישי מאבא לכל בן, שכל בן ישתתף. יש בן חכם, בן טעם, בן שלא יודע לשאול, ובן חס ושלום, שלא צדיק. לכל אחד צריך לדבר בשפה שלו ובראש שלו, דברים שיכנסו אל ליבו. הרמב״ם בפרק ו' ז' ח' בהלכות חמץ ומצה, זה הלכות ליל הסדר. אומר הרמב״ם, התורה הקדושה ציוותה אותנו שחובה על כל יהודי בן איש בן אישה לאכול בליל הסדר, ליל תתווה בניסן, כזית מצה. זה לא קשור לאכילת פסח. יש לנו פסח, מצה ומרור. מרור, מתי שיש פסח, יש מרור גם כן מדאורייתא. היום שאין קורבן פסח, אז אכילת מרור זה רק מדרבנן ולא מדאורייתא, וצריך לדעת את זה, שאדם לא יעבור על בל תוסיף. צריך לדעת כל מצווה אם זה דאורייתא או דרבנן. אז היום מצה זה דאורייתא, ומרור זה דרבנן. כי מרור זה קשור לקורבן פסח. מצווה לאכול את קורבן פסח על מצות ומרורים. אבל יש, לגבי מצה זה עוד מצווה, מצווה בפני עצמה. בערב תאכלו מצות. לא משנה אם יש קורבן פסח, אין קורבן פסח בארץ, בחוץ לארץ. צריך, חייב לאכול כזית מצה בליל הסדר. בשאר כל שבעת הימים, אפילו ביום טוב עצמו, ראשון של פסח, שכבר עבר הלילה, וכל ששת הימים הנותרים, אין חובה לאכול מצה. רק מדין סעודת יום טוב, סעודת שבת, שלא יכול לעשות משהו אחר, אבל אין חובה לאכול מצה. יכול לאכול כל הזמן רק אורז, או פירות, או דברים, מה שהוא רוצה. זה אכילה, זה נקרא רשות ולא חובה. התורה לא חייבה, רק בלילה הראשון. אולי נקדים כאן את הנושא של קטן. הרמב"ם כותב שקטן שיודע לאכול כזית פת בכדי אכילת פרס, מחנכים אותו שיוכל מצה. האבא חייב להאכיל אותו מצה. הפשט הוא לכאורה, ילד בגיל שנה וחצי שיודע לאכול שיעור של כזית תוך 7 דקות, אתה צריך להאכיל אותו. ואם הדברים כפשוטם, אז הרבה אנשים לא יודעים לקיים את ההלכה הזאת, וחבל. אדם שמגיע הביתה בליל הסדר, דבר ראשון, לפני הכל, לילדים שהגיעו לחינוך, אנחנו לא נותנים לאכול, עד שנספר יציאת מצרים, שהמצווה היא להגיד לבן על המצה. אתה רואה עכשיו סעודה אחרת, זה לא סעודה רגילה של יום רגיל. אנחנו עושים שינויים, כי הלילה יצאנו ממצרים. את הלחם עוני שונים מלא דברים הרבה, אבל התינוק הזה שהוא בגיל שנה וחצי, שנתיים וחצי, אם הוא לא מבין, מה תסביר לו? אז תיתן לו לאכול מיד מצה לפני שהוא ירדם. כזית מצה. יש מסבירים את הרמב"ם בצורה אחרת, שהרמב"ם שכתב, שקטן, הלשון של הרמב"ם, קטן שיכול לאכול פת, מחנכים אותו במצוות, ומאכילים אותו כזית מצה. הוא לא אמר תוך 7 דקות. מי שקטן שיכול לאכול, צריך להאכיל אותו מצה. אם הוא יודע לאכול. חולה או זקן שלא יכול לאכול, אז תשרה לו את זה במים ותאכיל אותו, העיקר שיוכל את זה. תרקח לו את המצה. אז לקטן הוא לא רוצה לאכול, תשים לו על זה שוקולד, תשים לו משהו, שיהיה לו טעים, שיוכל. אז את הדבר הזה כדאי לשים לב בתחילת הסדר, להאכיל את הקטנים. יש אומרים שהרמב"ם דיבר על תינוק שלו קצת דעת, שהוא מבין, שזה לא מעשה קוף באלמה. בגיל 3.5, כל אחד לפי החוכמה שלו, שהוא מבין פה שהוא עושה מצווה. אבל הוא לא מבין מה זה יציאת מצרים, אבל הוא מבין קצת משהו. לא שהוא מבין שהמצה קשורה, השם פסח על הבתים, זה פסח, מצה זה על שם שלא הספיק הבצק להחמיץ, אז זה הוא לא מבין, אבל הוא מבין. לא. על הפשט של הרמב״ם יותר משמע, שחכמים רצו להרגיל את הגוף בקדושה. תאכיל אותו מצה. אז זה נאמר לגבי כל הגילאים, קטן שיכול לאכול. מה יעשו אשכנזים מסוימים שנוהגים לאכול רק מצות דקות ולא מצות רכות? מצות של הספרדים קצת רכות. הם לא, מה יעשו? אז יצטרכו לקנות מצות של הספרדים, של להכין את הקטנים. או שירטיבו את המצה שלהם ויתנו לקטן, אם הוא מחמיר בשרויה, אז מעיקר הדין לא צריך להחמיר בשרויה. עיקר הדין שרויה זה מותר. בלה מצה יצא, בלה מרור לא יצא. אדם שבלה את המצה, הוא יצא, הוא סבא מהמצה, אבל ברור הוא לא הרגיש את הטעם של המור, צריך להרגיש את הטעם. אכל מצה, אם הוא קרח את המצה והמרור, בלה מצה ומרור ביחד, ידי מצה יצא, ידי מרור לא יצא, שהמרור הוא תפל למצה. קרח אותם בסיב, אדם שלקח, עטף את זה באיזה נייר ובלה את זה ככה. זה לא יצא שום דבר, כי הסיב חוצץ בין הגרון לבין הפה, לבין האוכל. אדם שיקח אפילו מאכלות אסורות ויעטף אותם בנייר ויבלה אותם, הוא עושה איסור דרבנן. אסור לעשות את זה. להפקמין להם מקום של חולי, מקום שהוא לא יכול. חולה שרוצה לאכול, אין לו מה לעשות, הוא הרופא חייב אותו לאכול. לא רופא, על פי, באמת על פי רפואה הוא צריך לאכול עכשיו. מה יעשה? אין בו סכנה, הוא צריך לאכול. אמר לו לשתות, בוא נגיד, אמר לו לשתות חלב של לביאה. אסור לו, בשם ישמור, אסור. אבל מה הוא יעשה? יערב בזה דבר מר, יפגום את זה, ואז אני אסור דרבה, חכמים יתירו להתרפות בכזה דבר. איך יפגום את זה? שים בזה קורקום, כמון, כל מיני תבלינים כאלה שכבר זה יהיה פגום, ואז הוא... אדם שאכל מצה בלי כוונה, לכאורה למדה המצוות לא צריכות כוונה שככה הלכה, אולי יצא ידי חובה, צריך לכוון, אבל היום כולם מכוונים, אדם לא יודע שהוא מכוון, אבל הרמב"ם כותב כגון שאנסו גויים או ליסטים, הוא לא אכל בגלל שהשם ציווה, הוא אכל בגלל שאמרו לו תאכל, תאכל, אז הוא ידע שהשם ציווה, אבל עכשיו הוא אוכל בגלל שהוא לא בא לו לאכול, הוא רוצה לאכול עוד מעט, מכריחים אותו לאכול, זה נקרא בלי כוונה. זה... טוב. אז הוא אומר הרמב"ם, אפילו אחי יצא ידי חובה, כאן שואלים סתירה ברמב״ם, הרמב״ם הרי פוסק שמצוות צריכות כוונה, אז הרמב״ם אמר שאכל מצה בלי כוונה יצא ידי חובה. מתרצים שמצוות של אכילה זה משהו אחר. יש בזה הנאה, נהנית, אז התחברת למצווה. אתה יוצא ידי חובה אפילו שלא כיוון. ככה מתרצים. כן. אדם שהוא עיתים שוטה, עיתים שפוי. יש לו זמנים שהוא בלי שליטה, עולה לו הסוכר גבוה מאוד. או שכל מיני דבר, בצורה שהוא לא, שאין לו דעת, זה לא מצוי, אבל בצורה שהוא לא, הוא לא בדעת. או אדם, וזה לא מצוי, הדברים האלה, אם זה מחמת חולי, זה לא יכול לאכול בכלל. אבל אחד שהוא כן יכול לאכול, יש לו איזה בעיה נפשית, שמתעוררת לו לפעמים, שעה הוא שפוי, שעה הוא לא שפוי. הוא אכל מצה בשעה שהוא עלה שפוי, לא יצא ידי חובה. אחרי שהוא יהיה שפוי, צריך לאכול, כי אדם שהוא שוטה, הוא פטור מהמצוות, אז הוא אכל מצה בשעה שהוא היה פטור. אז הוא צריך לצאת ידי חובתו, הוא לא יצא ידי חובתו, צריך לאכול בשעה שהוא מחויב במצווה, לכן צריך לחזור ולאכול עוד פעם. ממה אפשר לעשות מצה? אדם שעשה, יש לחם בחוץ לארץ, עושים לחם רק מאורז, היום יש לחם שעושים אותו רק מפשטן. עכשיו לחם שעשו אותו מדוחן, מאורז לא יצא ידי חובתו, אבל מה זה לא חמץ, עשו את זה מהר בלי שהוא... לא, מצה כבר רק מחמשת מיני דגן, חיטה, שעורה, שיפון, כוסמין ושיבולת שועל, לא כוסמת, כוסמת זה קטנית, כוסמין ושיבולת שועל, אז אפשר לאכול מצות של כוסמין, אפשר לאכול מצות של שיבולת שועל, אם יודעים לעשות אותם מהר ובזריזות כמו שצריך, מותר לאכול אותם. יוצאים בהם בדרך חובה, עיקר שיהיה מחמשת מיני דגן. אומר הרמב"ם, מי שעירב עיסה קמח אורז וקמח חיטה ביחד. עשה רוב קמח אורז וקצת קמח חיטה, הולכים אחרי הטעם. אם יש בזה קצת טעם, אם זה, אתה מרגיש טעם של דגן, יצא ידי חובה. אפילו שבקושי יש בזה דגן. למה? יש חז"ל גילו לנו חוק בטבע, שהדגן לוקח את האורז וגורר אותו אחריו. וזה נהיה, יש לו תכונות של דגן. אדם לא יכול לצאת ידי חובה במצה בליל הסדר, רק אם המצה נעשית לשמה. לכן לוקחים מצה שמורה. מה זה מצה לשמה? אדם שעשה מצה לא לשם הלילה של פסח, עשה מצה לשם מלחמה. אולי יהיה מלחמה וצריך מצות. המצה הזאת פסולה. אי אפשר לצאת בידי חובה. יש מצות מיוחדים שאופים אותם בשביל צבא, בשביל כל מיני מקום. אפילו גויים אופים כאלה דברים. אז לא יוצאים בידי חובה בזה. צריך שיהיה מצה שנאפת לשם לשמה. בשביל זה יש מצות שמורות מיוחדות. כל הפסח אפשר לאכול מצות רגילות, אבל בליל הסדר צריך לאכול דווקא מצה שמורה. יש מהדרים לאכול כל כל סידור מצווה, לאכול רק מצה שמורה. שאלו אותנו מה, איזה מצות נקרא מהודרות, אז מה התשובה? המצות המהודרות באמת זה נקרא מצות חבורה, שעושים אותם אנשים לא סיטונאי, לא מסחרי. שעושים מסחרי עובדים בזה כמה חודשים, וזה לא כמו שעושים איזה קבוצה קטנה, מדקדקים יותר, וזה. אז מה ידעו נקרא מצות חבורה, זה נקרא מצות ידעו. יש, ככה הם מפורסם, שמצות קוממיות, אפילו שזה מצות שנעשות במחירה סיטונאית, זה מצות שהן בשיא הידור. שיא החומרות והדקדוקים, ממש, זה אנשים מאוד מאוד קפדנים שעושים את זה. טוב, זה עולה קצת יקר, 200 שקל אולי לקילו, אבל מי שבאמת רוצה משהו מעודר, אז יש לו. אלא מה, זה מצות מאוד דקות, זה 20 מצות קילו אחד בסך הכל. יש כאלה שאוהבים דווקא את זה, אבל גם מבחינת הידור, זה יותר מעודר. רבנו הרב עובדיה יוסף אמר פעם בשיעור לפני 40 שנה, אמר כל המצות כשרות, אם יש הכשר טוב. כך הוא אמר. יש הידור, יש הידור גדול לקחת דווקא מצות חבורה, אבל זה לא מעקר. אומר הרמב״ם, מצה שאפו אותה בתנור כשרה, מצה שאפו אותה באלפס כשרה, אפילו הוא הדביק את הבצק ואחר כך הרתיח. זה מי שיקרא את ההלכות האלה יראה שהם היו עושים מצות שאנחנו לא, שהמחמרים לא היו רוצים לאכול אותה. אומר הרמב״ם, מצה שלא נאפתה אפייה גמורה יוצאים בה ידי חובה, והוא שלא יהיה חוטי בצק נמשכים ממנה. לא נמשכים לחוטי בצק, אז יוצאים בה ידי חובה, אפילו שהיא לא נאפתה אפייה גמורה עד כדי כך. מצה ששרה אותה בתוך מים ורוצה לצאת בידי חובה, יוצא ידי חובה. אם זה, לא, אם זה נימוח במים כבר, לא יוצא ידי חובה. זה כבר איבד צורת פת, לא יוצא בידי חובה. אבל אם זה קצת, ריקח את זה במים, יוצא בידי חובה. אבל מצה שבישל אותה, לא יצא ידי חובה. בישול הורס את הטעם של הלחם, זה כבר לא טעם של פת, זה לא טעם של מצה. אז לא יוצא ידי חובה. אם בישל את המצה, לא יוצא בידי חובה. יכול לאכול אותה, ולא, בלילה הראשון לא יוצא בידי חובה. צריך לאכול דווקא מצה שלא מבושלת. מהרמב״ם, היה, בזמן בית המקדש קיים, אדם שמביא קורבן תודה, הוא צריך להביא כמה חלות שנעשות ממצה. יש חלות מחמץ ויש חלות ממצה. אז הוא רוצה לקחת את החלות של קורבן תודה בשביל הסדר, לא יצא ידי חובה. למה? נכון שעשו את זה מצה, בלי חמץ, תוך 18 דקות ונזהרו מחמץ, אז מה? אבל עשו את זה לשם קורבן תודה. אנחנו צריכים שאתה יוצא ידי חובה בין הסדר רק ממצה שנעשית לשם מצווה. שנאמר, ושמרתם את המצות, מצה שמשתמרת ליען מצה בלבד, הוא שיוצאים בידי חובה, אבל משתמרת לשם קורבן, לא יצא בידי חובה. הכל חייבים באכילת מצה, אפילו נשים ועבדים. וקטן שיודע, קטן שיכול לאכול פת, מחנכים אותו במצוות ומאכילים אותו כזית מצה. חולה או זקן שלא יכול לאכול פת, שומרים לו רקיק במים, מאכילים אותו והוא שלא נימוח. הכוונה פת מצה, כשרה, שעשו אותה לשמה. אומר הרמב״ם, חכמים תקנו תקנה, שאחרי שאכלת את המצה אפיקומן, אחרי שגמרת לאכול מצה, אסור לאכול כלום, עד הבוקר, שום דבר. אז מה? הוא אכל כבר מצה, אתה יכול לאכול מצה, ולאכול אחר כך בשר, ואורז, וכל מיני דברים שאדם הוא רוצה לאכול, וגם קינוח סעודה, בתנאי שבסוף תאכל כזית מצה אפיקומן. ואחרי אפיקומן לא אוכלים כלום. שישאר טעם מצה, יש כמה טעמים, אחד מטעים שישאר טעם מצה בפי. אומר הרמב״ם, חכמים אסרו לאכול מצה בערב הפסח, כיוון שאנחנו יודעים שבכל הלילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה, אתה יכול לאכול מצה כל השנה כולה, יש כאלה שלפני פסח מעדיפים לאכול רק מצות, שלא יהיה חמץ בבית, אז מה יקר שאכלת המצה עכשיו? לכן חכמים אסרו לאכול מצה בערב פסח, כדי שיהיה יקר לאכילתה בערב, ומי שאכל מצה בערב פסח מקים אותו מכת מרדות. איך אתה עברת על דברי חכמים? חמור מאוד, עד שתצא נפשו עד כדי כך. לא שימות, אבל יש מחלוקת קצת החושב והנתיבות, בחושב משפט סימן ג' על הרמב"ם, על הכלל הזה. האם רק בית דין מקים אותו או כל אדם? האם תצא נפשו ממש או עד ועד בכלל או עד ועד בכלל? והאם זה רק הלווים או גם, זה רק יצאת עשה או גם הלווים? שלוש מחלוקות. אומר הרמב״ם, עודה והחכמים, אסרו על האדם לאכול בערב הפסח סמוך למנחה. אל תאכל, תבוא רעב ליל הסדר, שתאכל מצה בתיאבון. אתה יכול לאכול קצת פירות, קצת ירקות, בלי למלא את הכרס, כדי שלא ייפגם התיאבון. אתה אוכל מצוות מצה, תאכל אותה בשמחה גדולה, בתיאבון. החיים הראשונים היו מריבים עצמם בערב הפסח, כדי לאכול מצה בתאווה, ויהיו מצוות חביבות עליו. אבל שער ושבתות ועים טובים יכול לאכול עד שתחשך. עד כאן הבסיס של מצוות אכילת מצה. עכשיו יש לנו עוד מצווה גדולה בליל הסדר, זה מצוות סיפור יציאת מצרים. הרמב"ם עושה את זה אחרי מצה, למה? כי המצווה היא שאתה אוכל מצה, תספר על מה אתה אוכל את המצה, תספר בפה בקול רם. כשכותב הריטב"א שצריך להגיד את ההגדה בקול רם, גם רבי נתן מברסלב כותב על זה דברים מאוד מאוד עצומים, כמה שצריך לצעוק את ההגדה, לא לצרוח, לא לצבוח, לא להיות משונה. כבר להגיד את זה כמה שכל הגוף ישמע טוב טוב את ההגדה, שעבדים הם פה מצרים, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, להחדיר את זה טוב טוב. זו סגולה גדולה מאוד לכל השנה כולה. אומר הרמב"ם, מצוות עשה מהתורה, לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים, בליל 15 בניסן. שנאמר, זכור את יום הזה שעשה במצרים, כמו שנאמר, זכור את יום השבת, כמו שבשבת אתה עושה קידוש, אתה מספר שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, והוא שבת ביום השביעי, אז גם עכשיו תספר. תספר ואז תאכל את המצה. רק אפילו חכמים גדולים שיודעים את הכל, חייבים לספר ביציאת מצרים. וכל המעריך בדברים שיראו, הרי זה משובח. אדם מספר, כל שנה ייקח מדרשים אחרים. כן, ברוך השם, כולם מקיים את זה היום. אין יהודי שלא מקיים את זה כמו שצריך. ספר יציאת מצרים. אז מה תעשה שהסבא מספר וכולם שותקים? יש בזה כמה תירוצים. תירוץ אחד, שומע כעונה. אבל הם לא מכוונים, הוא לא מכוון עליהם. ככה החכמים, זה תירוץ השני, שככה מעיקר הכוונה של התורה. התורה לא התכוונה שכל אחד ימסור דרשה בליל הסדר. אחד שמוסר דרשה והשני שומע, השתיים שותפים לאותה מצווה. וזה מה שהתורה התכוונה מההתחלה. אומר הרמב"ם, אפילו הילד הקטן בכלל לא מקשיב. אז תיקח אותו ותספר לו. זה מצווה שלא שמים לב אליה, זה כן. כשאתה מספר יציאת מצרים, אל תדבר עם הילדים הגדולים. היום, כשאתה תגיד את הדברים האלה לאנשים, אתה לא יודע אם אתה אומר את זה לאנשים, הוא אומר את זה לשברי כלים. בקושי אדם יכול להחזיק מעמד עם כל מה שעובר עליו. זה מסירות גדולה מאוד מאוד לתורה ולמצוות, עם ישראל היום. מה שאתה... זה קשה להגיד, אדם לא... אתה, מה אתה יכול לדבר ללבות כאלה שבורים? אבל אדם ידע שהתורה רצתה שיהיה סיפור אישי מאבא לכל בן. שכל בן ישתתף. יש בן חכם, בן תם, בן שלא יודע לשאול, ובן חס ושלום, שלא צדיק. לכל אחד צריך לדבר בשפה שלו ובראש שלו, דברים שיכנסו אל ליבו. כי זה הלילה שאתה מחדיר את האמונה לכולם. עושים כל כך הרבה הכנות ללילה, אז יושבים בני חורים, יש מצווה להביא מצאות נאות, וכלי כסף, כלי זהב, כמה שיותר לפאר ולרומם ולהחיות חי את המעמד ואת ההתרגשות, שאנחנו מודים להשם שיצאנו ממצרים, שאנחנו לא עבדים, יכלנו להיות עבדים זוהים, מישהו מוכן לשלם מיליארד דולר, ישלמו לו מיליארד דולר על מנת שהוא יהיה גוי, באמת, יגידו לו עכשיו משמיים, הקדוש ברוך הוא מכריז עליו, הקדוש ברוך הוא כל יכול, יעשה אותו גוי והוא ייקח מתנה 100 מיליארד דולר, הוא יהיה מוכן להיות גוי בשחס ושלום, לא ימכור את זה, אתה יודע מה זה להיות יהודי? זה שווה הכל 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 הכל, אז תראה כמה זכות יש לנו, אנחנו שמחים שאנחנו יהודים, ונהיינו יהודים בלילה הזה שיצאנו ממצרים והסכמנו להיות עם השם, והרשעים מתו מכת חושך ואנחנו זכינו לחיים, הקדוש ברוך הוא גאל אותנו והביא אותנו למתן תורה, שאנחנו אומרים כמה מעלות טובות למקום עלינו, אילו הוציאנו מצרים וכו', אילו, אילו, אילו ואילו, על אחת כמה וכמה, התפילה כפולה מכופלת וכל זה, להתבונן בזה, לשמוח בזה, שבני הבית רואים כמה שבאמת שמחים, אז זה משפיע על הילדים עמוק עמוק עמוק. אבל צריך לשים לב שכל ילד מקשיב. זה קשה, אבל לפחות שנדע, אדם יעשה בחוכמה. כסד הוא יכול להגיע למצב שהוא שם לב לכל אחד ואחד מהילדים, שיש לו כאן מסר של אמונה בלילה הזה, שאנחנו עם הנבחר, אנחנו עם הכי הכי מאושר. זה הלילה שאין בו חושך, יש פה רק אור. במצרים, לכל בני ישראל היה אור במושבותם, בלילה הזה, מאור חיים הקדוש, היה אור גדול מאוד לעם ישראל, וזה כל שנה אותו דבר. כזה שמחה צריך להיות, ולהחדיר את זה בכל אחד ואחד מהילדים. נתפעל השם שנזכה לזה, בעזרת השם, לקיים את המצוות האלה כראוי. אומר הרמב"ם, אם היה קטן וטיפש, הילד, אומר לו אביו, בני, כולנו היינו עבדים כמו השפחה הזו, אתה רואה, או כמו העבד, אתה רואה את הפיליפיני הזה, ככה אנחנו היינו פעם. עכשיו לא אגיד לו את זה לפני הפיליפיני, פעם עבדים היו בזויים, מה אפשר להגיד את זה בפני, אבל היום לא אגיד את זה בפניו. והקדוש ברוך הוא שם אותנו בני חורים, איך אנחנו שמחים, איך אנחנו מאושרים, איך אנחנו בני חורים, יהודים, בני מלאכים. אם היה בן גדול וחכם, עוד יום השירה לנו למצרים וניסים שנעשו לנו ידי משה רבנו, הכל לפי דעתו שצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שישאלו. ויגידו מה נשנה, שלא ירגישו שזה לילה רגיל. ילד בגיל 3, איך הוא יכול לדעת שלילה? היום כבר יודעים הכל, יש גני ילדים, יש תלמודי תורה, מסבירים להם, מספרים להם, קונים בגדים חדשים, אז הם יודעים שזה ליל הסדר, יודעים גם כן סיפור יציאת מצרים הרבה, אבל בזמנם שלא היה את כל הדברים האלה, חוץ מתלמוד תורה שמתחיל בגיל 5, היום צריך להתחיל, היה צריך להתחיל בגיל שנה וחצי, לא שנה וחצי, אבל אבל בזמנם לא היה ככה, אז צריך לעשות את השינויים האלה. היום הם יודעים כבר שזה לילה אחר, זה לא לילה רגיל, הם רואים בית אחר, רואים שולחן אחר, אבל כל השינויים האלה זה מצווה, לעשות שינוי, שלא יהיה כמו לילה רגיל. הכל בשביל שהילדים יפתחו את העיניים, והלב שלהם יאיר, ויהיה כלי לשמוע את הדברים ולהתחזק בעזרת השם. כיצד משנה, מחלק להם כליות ואגוזים. עוקרים את השולחן עם כל האוכל, מוציאים אותו, שיבינו שאחריו אסור לאכול. חוטפים מצה מיד ליד, עושים כל מיני דברים בלילה הזה, שירו שזה לא לילה רגיל. אומר הרמב״ם, המצווה לכתחילה לספר סיפור מצרים זה שיש שאלה ויהיה תשובה. אחד שאין לו בן, הוא עכשיו התחתן, אין לו בן, אשתו תשאל אותו. אם אין לו אישה, הוא יושב לבד, אל הסדר הוא עושה לבד. אז ישאל את עצמו, מה נשאל על זה מכל הלילות? למה כל... עכשיו הוא עונה תשובה. הלילה זה לילה מיוחד שבו יצאנו ממצרים. Okay. צריך להתחיל בגנות, לסיים בשבח. מתחיל ומספר שבתחי אבותינו, באמת ערך כופרים וטועים אחריו לעובדים עבודה זרה. הוא מסיים בדת האמת שקרבנו המקום לא ודיאנו מעמוד, קרבנו ליחודו. איזה שמחה ליל הסדר. ליל הסדר זה... אדם לא יודע מה עובר עליו, יקום לדברים בתוך הבית, לא יודע איפה הראש שלו, יש לו חובות, יש לו דברים. אבל לפחות שנדע שהמטרה של ליל הסדר, שאדם ישתה את היין, יתרגש, פשוט לבכות מרוב אהבת השם בלילה הזה. כמה חסד להיות יהודי, כמה זה חסד להיות יהודי. אדם היה מוכן לסבול כל יצורים שבעולם ולא להיות גוי חס ושלום. חס ושלום, אנחנו יהודים זה נצחי. יהודי לא יכול להיות גוי לעולם, זו מתנה כל כך נצחית שהיא לא תשתנה לעולם. אנחנו יהודים, יהודים, אנחנו נזכה לחיי נצח נצחים. נצח נצחים, הכוונה אין סופה, 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 אין סופה שנים. וכל זה אנחנו נזכה, יהודי, כל יהודי מאמין נזכה לזה, יש לו חלק עולם הבא נצח נצחים, ועל הגויים אין להם, אין להם, אין להם. אם כן גוי שמר שבע מצוות בני נוח, והוא עשה כמה דברים, אז אולי לא חלק עולם הבא. אבל אין לו שום הבטחה, אין לו שום ערובה, בשום אופן, רק ליהודי. כל ישראל שלנו חלק עולם הבא. אז רק זה לבד. כמה צריך להיות לנו עושר. זה קשה, אבל צריך להתבונן בזה עד שנגיע מזה לעושר. לעושר הגדול. ואז אנחנו מתרגשים. אנחנו אומרים את ה... בסיום ההגדה, עוד לפני... מתחילים תעלל, תעלל מחלקים לשתיים, חצי לפני הסעודה וחצי אחרי הסעודה. אנחנו ברכים, ברוך אתה השם גאל ישראל. זו ברכה כל כך מרגשת, אנחנו חייבים להודות ולהלל, לשבח, לקלס. אדם שהתבונן במה אנחנו עושים עכשיו בליל הסדר, הוא יכול פשוט, תחשוב, הקדוש ברוך הוא נמצא פה עם כל המלאכים, מקשיב לנו, ואנחנו שמחים שאנחנו עבדים שלו. ואנחנו מודים לו, כמה טובות הוא עשה איתנו, אילו הוציאנו ממצרים, ולא אילו וזה, ואילו ואילו ואילו, כמה וכמה טובה כפולה מכופלת, תבונן בכל דבר, בנחת, תראה איזה שמחה, איזה עושר. אז אדם יכול להגיד את הברכה בדמעות. אחר כך יש לנו עוד ברכה, אחרי ברכת המזון, אנחנו ממשיכים את הלב, אומרים נשמת קול חי. זה דבר עצום, עצום, עצום. אומר הרמב״ם, כל המה מוסיף ומעריך מדרש פרשה זו של הרמי עובד אבי עד עד כל הפרשה, הרי זה משובח. כל מי שלא אמר שלושה דברים אלו בליל 15 לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח, מצה ומרור. מה זה פסח, מצה ומרור? פסח על שום שפסח המקור על בתי אבותינו במצרים, שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני, מרור על שם שמרו המצרים את אבותינו, את חיי אבותינו במצרים, מצה על שום שנגלו. דברים אלו כולם נקראים אגדה. יש לנו עוד הלכה חשובה מאוד שצריכים לשים לב אליה, שבכל דור ודור יש חיוב על כל יהודי ויהודי בליל הסדר, במשך כל הלילה, לראות את עצמו כאילו הוא עכשיו יוצא ממצרים. הוא לא בארץ ישראל. לא, אתה במצרים. ויש פה פרעו ששולט עלינו ורוצה לקחת לנו את החירות ולהציק ולהזיק ברוחנות ובגשמיות, ואין לנו שום מנוחה, יש לנו צער, יש לנו כאב. אנחנו לא יודעים מה לעשות. והיום הקדוש ברוך הוא יופיע עלינו עכשיו בחצות הלילה לגאול אותנו. ואנחנו מתכוננים לגילוי של השם יתברך, צריך להרגיש את זה, חייב לה... אז יש גרסה לראות את עצמו, הרמב"ם גורס להראות את עצמו, כאילו הוא בעצמו יצא אתה משיבוד מצרים. אנחנו לא מודים על העבר, אנחנו מודים על העתיד. על פי הקבלה זה ממש ככה, שמתחדש בכל שנה, אדם עשה מעשים לא טובים, הוא הלביש על עצמו כל מיני יצר הרע וטומאות קשות מאוד מאוד, שהוא לא יכול לצאת מהם, הוא סיבך את עצמו, את הנשמה שלו, התמיע עמוק עמוק, הוא לא יודע מה לעשות, אבל הלילה הזה הקדוש ברוך הוא גואל אותנו, מוציא אותנו, זה חסד שאין למעלה ממנו, אין, זה משפיע על האדם לנצח נצחים, משנה לו את כל התדמית של החיים שלו הלילה הזה. זה נותן כזה כוח לנשמה, גואל אותה מכאלה חשכות, מכאלה מבוכות. זה לא יאומן כי יסופר. אז זה אנחנו באמת כל לילה ולילה הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. אומר הרמח"ל, שתחשוב שזה כמו גזע של עץ ענק, 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 שאי אפשר לכרות אותו. אז מה עושים? אתה בא, חותך גזע, אתה חותך חתיכה אחת מהגזע. אחר כך עוד חתיכה, ועוד חתיכה, ועוד חתיכה, ועוד חתיכה. כל שנה אנחנו מורידים גזע אחד מהעץ, וככה עד שהעץ נופל, והשנה האחרונה תבוא הגאולה. ככה אומר הרמח"ל, אבל כל שנה בליל הסדר אנחנו מתקדמים לקראת הגאולה השלמה. ככה אומר. לפיכך, כששורד אדם בלילה הזה, אדם חייב לאכול ולשתות כשהוא מסב דרך חירות. הסבה, לכאורה, זה הכוונה בשכיבה. אבל קשה מה כל אחד יביא מיטה, התימנים שאוכלים על הרצפה, אז יש להם ככה מזרונים על הרצפה ואוכלים תמיד, אז זה קל להם, כל אחד בלב אחי אוכל בהסבה, גם אתם בבוחרה, כן?
פה עכשיו לא
אוכל. פה לא, בכל...
כמה שנים
טובים. רבי אמנון אומר שהם באו מבוחרה לארץ ישראל, ישבו ככה על הרצפה, בנחת, בשמחה. היה פחות... אמצעים והיה יותר שמחה, יותר אור בחיים. אבל המעלה שלנו, של הדור שלנו, שעם כל החושך וכל הצער, עושים אפילו משהו קטן, זה שווה הרבה הרבה לפני השם. כשנשמח בעצמנו, זה הכי חשוב, שאדם לא ירדוף את עצמו וילחיץ את עצמו. שנהיה מאושרים ושמחים, לשמח את אחרים. ככה השם אוהב אותנו, ושם יהיה לנו פנים, אמן. אז אומר הרמב"ם, אדם שאכל ושתה בלי הסיבה, אכל מצה ושתה ארבע כוסות בלי הסיבה, לא יצא תוכה וצריך לחזור ולשתות עוד פעם. אפילו אני שמישראל, בישראל חייב לשתות ארבע כוסות. וכתחילה היה ראוי לשתות יין, אבל אם זה מזיק לאדם, שיקח מיץ ענבים וזהו. גם אישה תיקח מיץ ענבים. יש יין דל כהל, יין כזה מוסקת, של 5% כהל, יכול יותר קל. כל אחד ישים לב, שלא יזיק לעצמו. אנשים חלשים, או אנשים אחרי מחלה, או אחרי אנטיביוטיקה, אחרי קורונה, או אחרי כל מיני דברים, לפעמים הכבד חלש, והאלכוהול יכול להוות סכנת נפשות, השם ישמור. היה פה אחד בשכונה, שנה שעברה. שתה והסתלק לבית עולמו, שתה הרבה יין. אז כן, הוא לא ידע שאחרי קורונה אסור לשתות יין. מהרמב״ם. אדם שלא... עכשיו, אדם אוכל את הסעודה עצמה, צריך לאכול בהסיבה או לא? מהרמב״ם, כדאי. הרי זה משובח, אבל זה לא חובה. החובה היא רק המצה, וארבע כוסות לאכול בהסיבה. מהרמב״ם, ארבע כוסות האלה צריך שתהיה שתייה ערבה, לא יין חזק מדי שהוא לא סובל אותו. הכל לפי היין ולפי דעה שאתה תמזוג אותו, שיהיה נעים וערב. כל כוס מארבע כוסות יש לו ברכה בפני עצמה, כן, ודאי. נקראת הלשון של הרמב״ם לגבי החרוסת. החרוסת זה דבר מיוחד שקצת לא יודעים את הערך שלו. יש דבר גדול ועניין חשוב בעצם החרוסת. זה לא יחיתים צירק לטבל, לעשות זכר לתאית או משהו. זה, 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 שזה מצווה. זה מחלוקת, מחלוקת במשנה, אם חרוסת מצווה בפני עצמה או לא, רבי עזר ברבי צדור. מחלוקת, אבל בוא נקרא את הלשון של הרמב״ם. החרוסת מצווה מדברי סופרים, זכר לתאית שהיו עובדים בו במצרים. כיצד עושים אותה? לוקחים תמרים או גוגרות או צימוקים וכבצה בהם ודורסים אותם ונותנים לתוכן חומץ ומטבלים אותם בתבלין כמו תית בתבן ומביאים אותה לשולחן באלה פסחים. אדם שרוצה לעשות חרוסת קצר ולעניין, שיקח סילן של תמרים שקשר בהכשר מהודר לפסח, ייקח כבר אגוזים תכונים, שקדים תכונים, ייקח קינמון, ייקח ציפורן, ויעשה מזה עיסה, ויכול לקחת כמה דקות. אבותינו היו נוהגים, מרן רבינו עובדיה יוסף לא היה עושה שום דבר. הדבר היחיד שהיה עושה זה להכין את החרוסת. פעם בשנה הוא היה עושה משהו. מכין את החרוסת לפסח לסדר, לוקח מכתשת, קוטש את האגוזים, את השקדים, את הפוכים, תמרים, אבל או שלא, או שהיה עושה את זה... יוצאי עיראק, כותב בן איש חי, שהיו עושים סילן, מבשלים את התמרים וסוחטים אותם, ועוד פעם זה ככה, אבל את האגוזים כן שעוד קודשים. את התמרים אולי קודש, בסדר. חשוב מאוד שיהיה חרוסת טעימה ויהיה בשפע גדול. אנחנו לא יודעים מה המעלה של הדברים, המבוגרים לא שמים לב מה המעלה של זה. יש אנשים שמסכנים עזבו את זה דרך התורה, פעם שמעתי את זה עם מישהו. הוא אמר שהוא מתגעגע על החרוסת של ליל הסדר. זה הטעם שנשאר לו מכל המצוות, הוא לא שכח את החרוסת של ליל הסדר. ככה השם יתברך סידר את העניינים. תשים בשפע חרוסת, תכין קערות, שכולם ישמחו, תעשה הרגשה טובה לכל ילד, לפחות בלילה הזה. מה נגיד אנשים שבכלל אין דעתם עליהם, זה לא פשוט. רק נתפעל להשם שיהיה רחמי שמיים על העם הדל והמדולדל, המסכן והמדל הזה. שאף על פי כן ממשיכים עם סירות נפש נורא, ככה קצת תורה, קצת מצוות מה שיכולים. אומר הרמב״ם, אכילת מרור בזמן הזה אינה מן התורה אלא מדרבנן, כי אין לנו קורבן פסח, אבל חייב לאכול מרור, אבל מדרבנן. האשכנזים אוכלים חן, אנחנו אוכלים חסה. חסה צריך שיהיה בלי תולעים. קונים חסה מגידול מיוחד, משרים אותה במים, 3 דקות עם מים עם אמה קצת, שוטפים איזה טוב טוב בזרם חזק תחת, כי עדיין יש זבובוני ויכולת עדיין חרקים. צריך להיזהר שזה יהיה. יש כאלה שלוקחים את השורש. את השורש של החסה זה יותר מר, אתה מרוויח, זה הידור מצווה. מרן רבי עובדיה יוסף פוסק שלא צריך שהחרוסת תהיה, שהחזרת תהיה מרה, לא כמו החזוני, שחזוני שומר שחייב להיות מר. אבל הלכה כמו מרן רבינו ועדי יוסף. ומי שרוצה להדר, ייקח את השורש, השורש של הגזע הזה, של החסה למטה, זה משהו מרירות וגם פחות חרקים.
המעלים יותר?
לא מצוי בו. העלים פחות מרים מאשר זה.
העלים למעלה? יותר מר.
טוב, יכול להיות. אם בישל את המרור לא יצא ידי חובה, אפילו שלק את זה או כבש את זה בחומץ, זה דברים כאלה, לא יצא ידי חובה, זה מאבד את הטעם של המרור. טוב, עכשיו אומר הרמב״ם, מה הסדר של עשיית המצוות האלה? אומר הרמב״ם, אדם שנכנס לביתו בליל הסדר מוזג כוס יין לכל אחד ואחד, גם לקטנים, גם לקטן, תן לו כוס קטנה, אבל תיתן לו 4 כוסות. אל תמלא לו עד הסוף, אתה לא רוצה שהוא ישלח את כל הבגדים, אבל צריך שיהיה לו כוס, שישמח ב4 כוסות. צריכים לדעת, הלילה הזה אסור להעיר בו הערות, בפרט לילדים, אין שום הערות, יתאפק, חוק ולא יעבור, אדם, לא יודע, לא יקבע לו, לילה הזה כולם טובים, כולם הכי טובים, לא משנה מה קרה. את הלילה הכי מרומם שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להחדיר את האמונה בילדים. אז הלילה הזה כל ילד הוא הכי טוב, הילד הכי שובב, הוא הכי צדיק, הוא הכי טוב, ולא משנה מה הוא עשה. אין הערות, תשכח מהלילה הזה, תקנה את התשומת לב שלו. שערי אמונה פתוחים בשמיים למי שמתעסק באמונה. אז צריך להיות שתקנה את הלב שלו, שהוא ישמח בך וירצה להקשיב לך. תחלק כל מיני דברים וחטיפים, העיקר שכולם יהיו קשובים אליך ויהיו שמחים, קודם כל שיהיו שמחים בלילה הזה, שיאמינו בליל הסדר, ירגישו שייכו לליל הסדר. אומר הרמב״ם, אז מוזגים כוס לכל אחד ואחד, עושים קידוש, מברכים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שותים את הכוס, נוטלים ידיים, אוכלים כרפס, את כל הדברים האלה כבר אנחנו יודעים. מי שאין לו מצה משומרת, זה גם לא מצוי. מי שישן בתוך הסעודה והקיץ, אינו רשאי לחזור ולאכול, אלא אם כן בני חבורה שישנו מקצתם בתוך הסעודה, חוזרים ואוכלים. אבל נרדמו כולן והתעוררו, לא יאכלו. נתנממו, כולן יאכלו. זה יש הלכות שמיוחדות לקורבן פסח. אסור לאכול את הקורבן בשתי בתים. אסור לאכול בשתי חבורות. אתה צריך לדעת איפה החבורה שלך, איפה החדר, לאכול רק שם, לא לצאת ממקום למקום. זה היה הלכות מיוחדות. מה שבית המקדש כאן, אנחנו צריכים להתפעל לקדוש ברוך הוא, שיראה בעוניינו, עם ישראל עושה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, מחכים שכבר נזכה לבית המקדש השלישי. והקדוש ברוך הוא ירחמנו, נגוף למצרים ורפוא לישראל, שהגוי מרשים, אשר הקראת בינה נכבדת אתה עם ישראל, ותן אדם תחתיך, ולאומים תוך נפשך, נתתי חופרך מצרים, כוס צבא תחתיך, יהיה רצון שבחוי ואיך תן ברכות אמיתיות, השלמות לכל אחד ואחד מדהים הכירים שומע שיעורים. זכו לך יעריך, בני סמיך, אמזון הרוויך, נזכה לשעים רבות, נעימות וטובות, אורך חיים ושנות חיים, ניסים נפלאות, לכל אחד וכל הקרובים שלו וכל המכרים שלו, למען שמו יתברך, ונגיד להם לשמחה בחברים שלכם.